שלום, שלום, תודה שאתם מצטרפים אלינו, ברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר, פודקאסט שלכם על מכבי נתניה, אנחנו בפרק 39, עוד פרק זומי, איתי בשידור ברק גרונמן וסגי רזמוביץ', ואנחנו אחרי עוד ניצחון, הפעם על הפועל חיפה, שלישי במספר יש להגיד, עם הפנים לפגרת הנבחרות. היום בפרק אנחנו נדבר על המשחק מול הפועל חיפה, סגנון המשחק של מכבי נתניה, השחקנים הבולטים, האכזבים, נסתכל קצת גם לעבר המחזור הבא, שבא אחרי פגרת הנבחרות מול ביתר ירושלים והאקסים סלובו וברדה, וכמובן נשלב את כל השאלות שלכם ששאלו. ערב טוב ברק.
ערב טוב, ערב טוב דניאל.
מה ההתרשמות שלך אתמול מהמשחק?
תשמע, לפעמים אומרים מה שיש לקחת זה רק את השלוש נקודות, אז זה לא רק, אבל זה העיקר. ממש, זה היה ניצחון שהיה חשוב, חשוב, דיברנו על זה גם לפני, שזה היה כיוון לפה, לשם, ואחלה שהכיוון הוא לשם.
מעניין. מקווה שאני אמשך, שאמשיך לשם. סגי, מה המצב?
היי, מה קורה? הפגרה באה לנו בזמן. לכאן ולכאן, זו תקופה מאוד מוזרה להיות אוהד מכבי נתניה. כן, עד שהולך לנו סבבה, גם אסורנו לראות את זה. אתה יודע, אמרו גדולים ממני, כבר נולדנו לסבול, אז מה אני אגיד לך, זה באמת נראה כמו תקופה מאוד מעניינת, עם שלושה משחקים שגם ככה הוציא לנו על הדרך את מכבי תל אביב, ואת ביתר שהיינו צריכים לפגוש, אז פתחנו יחסית נוח. וזה נראה טוב בינתיים, זה מרגיש טוב, זה נראה טוב, רק חבל שאנחנו לא יכולים להיות שם, זה הדבר הכי משמעותי מבחינתי.
נקווה שישתנו דברים בהמשך העונה, דברים ישתפרו ואי אפשר להחזיר את הקהל למגרשים כמובן. כן, ספק שזה משפיע, דיברנו גם מקודם על הכמות גולים שיש בכל הליגות בעולם, בגלל שיש חוסר קהל, זה ספק שזה, הדינמיקה של המשחק היא שונה, כשיש קהל וכשאין קהל. בוא נדבר קצת על המשחק אתמול. בפרק הקודם בעצם ניסינו גם, בסוף כזה, ניסינו לדבר על מה הסגנון משחק של מכבי נתניה, ולא הגענו למשהו מובהק, כי בעצם כל משחק זה היה קצת אחר, וגם המשחק הזה התחיל בצורה קצת שונה. כמובן התחלנו עם ה-4-3-3 הקלאסי, אבל ראינו קבוצה שיותר מנסה ליזום, מאשר במשחקים הקודמים שלה. לא ככה ברק?
כן, אני חושב ש... גם, כמו שציינת, העיקר שזה אין פה משהו עוד עקבי, דיברנו על זה שזה קשור אולי בממוצע הגיל המאוד נמוך, התחלנו את המשחק בהחזקת כדור, ראות האחוזים כמעט מוגזמת, נכון, זה פועל יוצא של הקבוצה שעמדה מולנו, יותר נכון, נחנתה מולנו.
יכול להיות שמכבי נתניה בעצם לוקחת את מה שהמשחק נותן לה?
גם, מול שלוש הקבוצות האחרונות, מה שיקרה הבא, לא יודע אם פייבוריטית, אבל לדומיננטית יותר, ואפשר גם להניח זאת, שינוי מאמן לא בהכרח משנה שיטה, אני חושב שגם ריימונד מאוד בעד לחץ, החזקת כדור, כשכדור צריכה לשמור עליו, וראית המון סבלנות והנאה, ועוד פעם בלם, ועוד פעם ימין, שמאל, בלמים, קשרים, הרבה הרבה החזקת כדור, לטעמי, לעתים מוגזם, ובמחצית השנייה שוב ראית, בין אם זה כתוצאה מהשאר, ובין אם לא, כי זה קרה עוד לפני זה, פתאום איזושהי דעיכה, ומין משהו קצת טיפה מתפזר, והצלחנו לחלץ שם את הגול, אבל זה כאילו מחצית כזאת, מחצית אחרת.
תגי, מה היית רואה משמעות שלך מהמחצית הראשונה?
סילבס הסגיר את עצמו ברעיון בסוף המשחק, ואמר, כאילו, שייך השאלות, איך עכשיו עוצרים את שרשרת ההפסדים, ואיך חוזרים למסלול, ויש חומר שחקנים טוב בהפועל חיפה. ואז הוא אמר שכל מה שצריך לעשות זה לעצור את ההידרדרות בצורה, איך שלא יהיה, בקל, ברע, בטוב, חמישה בלמים, הם התחילו אתמול את המשחק, כאילו הם באים לשחק נגד ברסה בקאמפ נו. וזה היה קצת מוזר, וזה משהו שמתחילת העונה לא ראינו. אם אתם זוכרים, כל המשחקים עד עכשיו, הפס מדני לשחקן הפנוי הראשון, המגן או הבלם, ישר לחצו אותו שני שחקנים. אתה יודע, סגנון של לחץ על כל המגרש כזה, כמו שהיינו רגילים לראות, מאז תחילת הליגה בהרבה קבוצות. פתאום, נותנים לשחק, נותנים להניע בכל החצי האחורי, אף אחד לא יתקרב אלינו בכלל. אני חושב שגם לנו זה היה קצת מוזר. כאילו, גם הפכו אותך לדומיננטי, למרות שאתה קבוצה שהיא רגילה ללחוץ, לרוץ, להתפרץ קדימה. וגם אחרי שעברת את החצי, הנעת כדור בגלל חמישה שחקנים מאחורה, אז פתאום כאילו הכנפיים שלנו היו קצת פחות אפקטיבי, וזה ניסו המון מהאמצע. וגבי, לפחות חצי ראשונה, מאוד מאוד חלש. וזה היה תקוע. כל הזמן הם נתקעו, לא הגיעו לרחבה בכלל. מצד שני, במזל גדול, עשינו שלוש טעויות במחצית קריטיות, שעם שחקנים קצת יותר איכותיים, קצת יותר ביטחון, זה היה נגמר בגולים נגדנו, כולם על גנדלמן. אז זה היה מאוד שונה, מבחינת סגנון של יריבה, מבחינת סגנון של איך אנחנו אמורים להתאים את עצמנו ליריבה, וככה תראה הליגה. כאילו, הליגה תתחלק לקבוצות שרוצות להשיג את הנקודות בשיניים וללחם נגד הירידה, ואת הקבוצות הכיפיות שבו צריך כדורגל. אין הרבה כאלה, אבל כשזה יקרה, אז יהיו משחקים טובים. כמו הפועל כפר סבא, לפחות במחצית הראשונה.
אז זהו, אותי אולי טיפה הטריד, בוא נגיד, קודם כל, לא היה משחק טוב אתמול של מכבי נתניה. זאת אומרת, גם הפועל חיפה יכלה לנצח את המשחק הזה, ובשלבים לא מעטים הייתה עדיפה אפילו. אבל יכול להיות שמה שראינו אתמול זה המשך של המחצית השנייה מול הפועל כפר סבא?
יכול להיות שכן, אבל שוב, זה היה משחק מאוד מאוד שונה. נגד כפר סבא, כפר סבא לא התגוננה אפילו לשנייה, במיוחד שחטפה את הגולים וגם כמעט הייתה קרובה להשוות וגם לנצח עם המשקופים. גם שם היינו הרבה מזל. אבל פה, עד דקה 70, כאילו שעשינו את ה-2-0, הפועל חיפה נראה כאילו שהיא רוצה 0-0 ולחזור הביתה. זה, מבחינתנו זה היה מושלם, כן? הם לא איימו, כאילו, הם לא שיחקו בשביל האיים. כל האיומים
הגיעו שלנו. אם אנחנו מסתכלים על אני יכול להניח שהתוכנית משחק של סילבס הייתה לבוא ולעקוץ ולהתגונן, הם הגיעו להזדמנויות שלהם. זה לא ש... אתה יודע, היה פה הרבה יחסית מזל ויכולת של דני, כמובן. אבל הפועל חיפה עם 8 ביתות למסגרת אתמול, מתוך 16 הזדמנויות.
חלק את זה לשתיים. ההזדמנויות הראשונות של המחצית הראשונה בעיקר נבעו מטעויות פטליות שלנו, שלא קורות בדרך כלל משחק כדורגל. היו חייבים שם ליישם את זה לשערים. החלק השני של ההזדמנויות של ממן, בסוף, עם הנגיחה והגול של הגדה, כן, לחצו אותנו. 20 דקות לחצו אותנו אחורה מאוד מאוד חזק, הוא עשה חילופים התקפיים, ויש לו אחלה שחקנים בהפועל חיפה. ופה, מכבי נתניה, שאנחנו רגילים אליה, בדרך כלל מאבדת את הנקודות וסופגת. וזה נקודת האור, באמת אחת היחידות שהראינו אופי. הראינו אופי והראינו גם יכולת, למרות שצעירים ולמרות ש... שפתאום זו הסיטואציה שונה, איכשהו צלחנו את זה סבבה לגמרי.
אני הייתי מוסיף על זה טיפה שכן, נכון, חשוב, הכי חשוב זה לצבור את הנקודות, כן, שלא יהיה פוצה של ספק, פתיחה פנטסטית של העונה. הייתי רוצה להיות קצת טיפה יותר שיפור ביכולת, בגלל השלוש ניצחונות האלה, זאת אומרת, אני כן רוצה טיפה יותר ביטחון בקבוצה, שהיא תבוא עם ביטחון, סליחה, על המשחקים. ואולי תחפש להיות טיפה דומיננטית, ואתמול, בוא נקרא לזה במחצית הראשונה, שהפועל חיפה נתנו לנו את ה... ניסו לעשות לנו כזה, כמו שהבוקסיס היה עושה לנו תמיד, לא היה לנו את הכלים של לבוא לקחת את הכדור מהבלמים במקום הנעת כדור המונוטונית הזאת מאחורה שם.
זה גם לבוא לקחת את הכדור מהבלמים, וזה גם לייצר, רואים גם בסטטיסטיקה, מסירות מפתח, לדחוף כדורים לעומק, זה היה נראה לעתים לפרקים ארוכים מאוד, מאוד לא תכליתי. עוד מסירה ועוד ימינה, והבלם הולך קצת קדימה, וסגור לו על זה שהוא מעיף או שהוא בועט, וזה מפתיע דווקא שמהולנדי, אנחנו לא רואים מספיק מסירות עומק ולדחוף את הכדור פנימה, ואפילו ניסיונות למסירות מפתח כאלה, שנה שעברה היה לנו כאילו הרבה הזדמנויות ומעט מאוד גולים, היית מסיים כל משחק עם איזה חצי קרקפת תלושה, שמה? ואיך הוא לא גמר את זה? ויו, ותדחוף, ואחרי זה החרטות, ובדקה 40 שם, ו-60 פה, ופה זה כאילו יוצא, אתם, זה משמח, אבל זה יוצא ההפך, אנחנו פחות מגיעים לאיומים או לאיומים רציניים על המסגרת, אתה לא תופס את עצמך בוואו, אבל כשכבר מגיעים זה שם, חן עזרה בתוך הרחבה, וזה נכנס פנימה. כששנה קודמת היינו מול שוער, וזה לא היה קורה. מה שקרה להפועל חיפה הפעם, מבחינת, גם מבחינת כמות האיומים שלהם גבוהה משלנו, וגם מבחינת האיומים למסגרת, כלומר, המצבים שבו הם היו, מצבים, אז לא היה איזה 100% גול, אבל מצבים מאוד מאוד טובים, זה הרגע להעניק את כפפות הזהב לדני עמוס, שבפרק הקודם דיברנו על מה יהיה, מה הוא ייתן, לא ייתן, ואמרנו עוד ייתן את הנקודות שלו, אני חושב שחד משמעית זה 3 נקודות של דני עמוס, יש קישור, יש התקפה, יש צמד שערים שהובקעו, אבל דני עמוס לגרמה לקח שם פעמיים בדקות קריטיות, אחד על אחדים, גם בדקה 20 מהעיבוד של גנדלמן שם, וגם על המחצית, צמול קס גנם, שהוא שחקן לא פרייר, מה שנקרא, כשכל הרצועות שלו מחוברות.
עם רצועה אחת, כן.
הוא נראה כמו שבור לגמרי.
אני לא מבין את הקטע הזה.
אהב לו בפנים.
זה כאילו, זה גורר אותך לדבר על יואב קאץ, על זה שהוא בטח הכניס לו סעיף לחוזה, שהוא יכול לשחק בלי רצועות ובלי מפרקים, אבל בסוף הבן אדם כאילו בוגר, אחראי לעצמו, והוא עולה בלי צולב, לא יודע, משהו פה.
אני שמעתי על שחקנים שמשחקים ככה תקופה ארוכה.
אני יודע, אבל טוב, כנראה שככה זה נראה, אבל ראית, סגי אמר נכון, ראו אותו סובל כל הזמן מהברך, מהגב, לא יודע. אבל מה אכפת לי, דני יצא ולקח, גם אם צולבת היה לוקח לו את זה, התזמון של היציאה שלו, הוא מחכה בשער, והוא מזנק בדיוק בשנייה שהוא, שגנם דחף לעצמו את העוד 2 מטר כדור פנימה, ואחלה, אז באמת זה, אבל כאילו צריך לזכור את זה, ניצחון זה מעולה, אבל צריך לזכור, שההגנה שלנו, או המצבים שהם הגיעו להם, היו רבים וטובים, ומצד שני, אנחנו כאילו היינו מאוד תכליתיים, לא תכליתיים, אלא הוצאנו לפועל, מה שנקרא, אבל מתוך מעט מצבים, לא היה שם יותר מדי, אגב, גם זה כדור עם הצולבת של בן ואבא במקום, אז זה כדור שמורחק, הגול של חן עזרה, הוא פשוט פספס שם באיזה סנטימטר, אבל זה גם כדור פשוט שבלה מרחיק.
גם הגול השני, נראה לי ששוער שם יכל לעשות יותר טוב, אבל אין לנו תלונות, שימשיך ככה. בוא נזרום עם זה.
התחלנו לדבר על הגנה, נכון? אפשר לזרום קצת עם הגנה?
כן, בדיוק אני רוצה להגיד שבואו נתחיל לדבר על כל החוליות. תוך כדי זה, אפילו נשלב את הפינה החדשה שלנו, ונגיד מי היהלום המלוטה של המשחק הזה, ומי היהלום שצריך ליטוש אחרי המשחק הזה.
או, הרמת לי להנחתה.
קדימה.
אם גנדלמן, זה פרויקט ללטש את היהלום, ואנחנו מוכנים לספוג את הקרדיט הזה שהוא מקבל, ולהזכירכם גם נגד כפר סבא, חוץ מהגול המגניב שהוא שם, הוא היה די חלש, ואני חושב שיש לו המון כדורגל והמון יכולות גם גופניות, גובה וניטור, אבל יש משהו במשחק רגל שלו שהוא מאוד מאוד מאוסס, וברגע שזה קורה פעם ראשונה, פעם שנייה תוך כדי משחק, הוא הופך ללחוץ ועושה טעויות זה לא מביטחון עצמי, זה יותר מכאילו להיות בזמן הנכון במקום הלא נכון, הוא עולה יותר מדי, הוא לא מתואם שם עם היציאה קדימה, ונגד קבוצות אחרות, אנחנו נקבל על זה גולים. אני לא בטוח אם הוא בכלל שיחק בלם עד לפני העונה הזאת, הבנתי שהוא בנוער שיחק קשר אחורי.
זה משהו נפוץ דרך אגב, קשרים אחורי בנוער שמתפתחים להיות בלמים, זה לא...
זה נפוץ גם בליברפול עם פביניו, ועם פרננדיניו בסיטי, זה נפוץ, וזה אחלה דבר, הוא עוד לא שם. וזה גורם לי תמיד לחשוב, וסליחה שאני עובר פה למערך הבא, אבל מה קורה בקישור, ואם בונים על אביב אברהם עונה שלמה. אם לא, הוא אמור להיות בעצם, להטיל לחלוק איתו את העמדה. זה מה שיש להגיד על ההגנה באופן כללי, רק לגבי שזה דבר שהכי בולט מהמחזורים הראשונים, שגנדלמן, כן, יש שם 40 מה לעבוד, אבל במזל גדול אנחנו לא משלמים על זה את המחיר. עכשיו, אם אתה כל כך לא מרוצה ומחליף אותו בדקה שביבים דולב, אז סימן שהוא לא פרויקט ליטוש, שיש פה בעיה. ואם אתה רצית לשמור על ניצחון ואתה מוציא את הבלם שלך בדקה 70, סימן שאתה לא סומך עליו. יש פה אישו.
לא יודע אם הייתי לוקח את זה לכיוון הזה, יכול להיות שגם פרטנית משחק אחד אפשר להחליף וזה לא אומר הלאה להמשך הדרך. יכול להיות שהוא זיהה שהוא ביום לא טוב, הוא בלי ביטחון, או, לא יודע, לא היינו בדשך, לא יודעים מה קורה. אבל לגיטימי גם לקבל החלטה להוציא שחקן. ומי היה לו מהמלוטה שלך מהמשחק הזה?
ברור שחן עזרה, / דני עמוס.
אנחנו בוחרים פה אחד.
דני. חד משמעי.
אני רוצה לומר שאני ממש שמח שסגי איתנו, כי אז קל לי להתנגד. כי הפעם קודמת פשוט הסכמנו כל הזמן אחד עם השני. אני אגיד, נתחיל, כמו שסגי התחיל מההגנה, מגנדלמן. אני חושב שצריך, אני לא יודע אם לתת קרדיט, אבל לשים זרקור על זה, שמאמן נותן לשחקן נוער משחק שני, בהרכב, מצד אחד, ומצד שני, כשהוא מרגיש בדקה 60, שמשהו לא יושב שם פיקס, שהוא רואה איבוד כדור פה ואיבוד כדור שם, והוא כנראה גם רואה מעבר, ומריח את, את הטעות, הוא יודע לעצור את זה בדקה 60 בלי להתבייש. וזה דברים שכשמדברים על מאמן זר, אז זה הקטע. ביקורות ועניינים ודיבורים. זאת אומרת, מאמן ישראלי, כשעושה דבר כזה, אז ישר הוא גמר לו את הקריירה, יש לו חשבונות איתו, ומתחיל לפתוח את הפנקסים. הרשע המקצועיות של ריימונד מתבטאת בדיוק בזה. הוא ראה שמשהו לא הולך עד הסוף, שהיהלום שהוא כנראה מנסה לנטש, לא, אולי העיבוד של דקה 20, אולי טיפה לחץ, אולי, זה בכל זאת לא כפר סבא שחגגנו שם מחצית ראשונה, והוא אמר, אוקיי, סטופ, תודה רבה, אתה החוצה, כנס אתה. אחרי זה אפשר לדבר על האלטרנטיבה, אם הוא כזאת מוצלחת, אבל הוא ידע לעשות את זה, ובלי סנטימנטים, כן נוער, לא נוער, הוא יעבוד איתו על זה, ובמשחק הבא הוא יקבל את הצ'אנס שוב. חייב להזכיר את מה שהזכרתי פעם קודמת, הקניימי יושב איפשהו ומחכה, לא על הספסל, אני מקווה שזה לא באיזה מכון פיזיותרפיה,
אבל הוא יושב... שבוע הוא שיחק נגד הנבחרת הצעירה, כנראה שהוא כן מתחיל לחזור לכושר.
נכון, נכון, הוא קיבל שם דקות, אבל כנראה לא מספיק, לא ברור ענייני הסגל, אבל בסוף אני חושב...
בינתיים מה שהוא קיבל בארץ זה כרטיס לאומית.
זה גם שווה בתקופה כזאת של קורונה. אבל הוא שם, ולא משנה, אם זה ייקח עוד מחזור עוד שניים, יש לך עוד פגרת נבחרות, לדעתי הוא יהיה שם ליד ונדר קאפ, וגנדלמן זה באמת איזה סתימת חור או מילוי מקום, אני לא רואה שם שלישיית בלמים, ואני לא רואה אותו מוציא את אחד מהזרים מההרכב. מה שכן אני רואה, זה שהוא, אמרת על אביב אברהם, זה שהוא הולך לשלישייה אחורית, כי הוא במקום הזה יכול להיות קצת יותר בטוח להוביל כדור.
יחד עם אלמוג וגבי.
זה נחמד שאתה אומר את זה, כי אני חושב שזה דווקא יחד עם אלמוג ואביב. למה אתה חושב גבי?
כי אם גבי, כי זה אומר שגבי יזוז ויחליף או את בנדה, או את חן עזרה. וזה לא יקרה.
השלישייה הקדמית, טוב, אתה יודע מה? בוא נלך
פשוט. רגע, אנחנו נגיע לשלישייה הקדמית.
לא, לא, אז אני מוביל מפה לפינת היהלום הלא מלוטה שלי.
יאללה.
שזה ללא ספק... שמתי כאילו את יונס מלאדה במקום השני, אבל בעיניי זה מרק אניקובסקי, האהוב והנסיך והמקסים והילד המדהים שבחר להישאר, על אף שאני בטוח שהיו כמה הצעות ועוד יהיו.
הוא כאילו לא שיחק אתמול בכלל.
והוא באמת, לא יודע, וזה משחק שני, גם נגד כפר סבא, אתה יודע, יונס מלאדה הריח נגד סכנין את הגופה, את הנבלה, הוא פשוט עט עליה, שם שם רביעה מכלום. לקח את הפנדל, לקח זה, שם רביעה. נגד כפר סבא, היה שלישייה, וקניקובסקי כאילו עמד בצד, ובסדר, יאללה, כפיים, חבר'ה, יאללה, מנצחים, איזה כיף. וגם הפעם, הוא כאילו לא מתנפל על המשחק, הוא לא נטרף, לא בהגנה, ולצערי, ובעיני זה יותר חשוב, גם לא בהתקפה. לכן אני אומר, אם השלישייה הזאת, לכאורה דפנסיבית, אני מוותר על גבי, כי אביב, גם כשהוא טועה, גם כשהוא מפשל, גם כשהוא מתקל והכדור לא אצלו, הוא מיד אחרי זה יעשה עוד פעולה. משהו אצל גבי...
רק אתה שוכח שגבי היה עם שני בישולים נגד כפר סבא.
כן, אני לא שוכח, אבל אני כאילו הייתי מצפה ממנו לארבעה נגיד, מה שהוא עשה נגד נס ציונה או כאלה, אני... אבל זו כפר סבא, אנחנו מדברים על הפועל חיפה, הסכמת איתי. אל תלך איתי ראש בראש. לפחות פה אתה מסכים. לא,
הפועל חיפה היה חושך, ברור.
רגע, אז לפני שאנחנו בורחים לקישור, אני אתן את השתי סנט שלי על ההגנה, כי גם היהלום הלא מלוטה שלי זה גלדנמן, וזה שמה, והיהלום המלוטה שלי זה כמובן דני עמוס. אז רק נגיד שאמרנו ששלושת המובילים במסירות, במקרה שלנו במשחק הזה, זה קיליאן מדריקאפ, עומרי גנדלמן וזלדן שחוביץ', שכולם שחקני הגנה, וזה קצת מסביר את מה שראינו במשחק הזה, את הנעת כדור הזאת מאחורה המונוטונית, שלא הצליחה לייצר את השטחים מקדימה לשחקנים המהירים שלנו. זה קצת מעיד על, על מה שראינו אתמול על הדשא. אני אגיד שמשחק לא, לא, לא כל כך טוב שחוליית ההגנה שלנו, במיוחד ששני השחקנים המרכזיים בה, ולגבי המגנים, משחק סולידי, זאת אומרת, לא שיחקנו יותר מדי, שחוביץ' היה במשחק טוב יחסית, וייר לא כל כך היה דומין, לא כל כך היה פקטור בחלק ההתקפי.
אם אתה מסתכל על מה שקיבלת ממנו בכפר סבא שבוע שעבר, ועל מה שקיבלת עכשיו, שזה פחות מחצי, אז כן, אפשר להגיד בפה מלא, כאילו, אתה יודע מה הוא שווה, אתה ראית מה הוא יכול לעשות, וכמה לא זה מועיל ומוסיף. עוד פעם?
לא שיחקנו לכיוון שלו. זאת אומרת, הלכנו הרבה על הצד של שחוביץ' וכן עזרה.
נכון, רואים את זה גם במפה, שכולם משכו שמאלה, גם הקשרים, גם אביב, גם אלמוג, והוא נשאר שם בצד עם בנדה. בנגד כפר סבא ראינו פעמיים שלוש, הם מצליחים להעביר כדור מצד לצד, מעל כל המגרש, ומוצאים שם את בנדה לבד. פעם עשו את זה פחות. אבל כן, המגינים זה היה די סולידי, וזה אחלה במשחק, לפחות הגנתית, במשחק שבו משחקים גם יאב גורפינגל מצד אחד, וגם דור מלול, והם כאילו חמישיית הגנה, אז הם כל הזמן תוקפים. אז אם לא חטפנו מהכנפיים שום דבר מיוחד, זה בסדר.
עכשיו בכללי, בוא נלך קדימה לקישור.
רגע, מילה אחת, דניאל, ברשותך בכללי, אני חושב שמגיע לוייר מילה טובה, מתחילת העונה הזה, זה הפתעה מאוד נעימה, גם לא מובן מאליו בכלל שהוא דוחף את קארם ג'אבר לספסל, שחקן סחון נבחרת אולימפית, ושעשה איזה עונה כמעט מלאה בליגת העל. הוא מאוד מאוד ממושמע, הוא מאוד מאוד, הוא בכושר גופני מאוד גבוה, שוב, התקפית, לא כל כך יצאנו לראות אותו, חוץ מתחס מהמשחק בטדי, נגד בר שבע שהוא דפק שם כמה קרוסים לרחבה ודווקא מעניינים, אבל זה חתיכת שיחוק, כן, אם הוא ימשיך את המגמה הזאת, לדעת להביא שחקן מנשר, אם אני לא טועה, מגניב, ממש, לא צפוי.
כן, עד עכשיו הפתעה נעימה, באמת נקווה שימשיך עם היכולת הזאת.
הפועל הרצליה, סליחה.
ובואו נתקדם באמת לחוליית קישור, מה הייתה ההתרשמות שלכם מהחוליית קישור שלנו במשחק הזה?
יש לנו שם, אנחנו מדברים על השלישייה האחורית, על אביב, גבי ואלמוג. אז...
שלישייה האמצעית, כן, אביב, גבי ואלמוג.
אז גבי אמרנו, מרגיש שכאילו זה לא, כמו שאמרתי על וייר קודם, אתה יודע מה הוא יכול לתת, גבי. אתה יודע, וזה עוד לא שם. הוא קצת, זה לא, כאילו אני לא רוצה להגיד מילים רעות, כי בסוף הוא גם לא רע. אתה פשוט רוצה את האובר, את האקסטר, אנחנו כבר מאז שהביאו אותו, זאת שנת הפריצה, לא רק בנתניה אומרים את זה, זאת שנת הפריצה, וכאילו, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב שהוא טוב לו פה בחממה, והוא לא רוצה לעשות את הפריצה, כדי שלא יגנבו אותו לקבוצה אחרת. לא,
שיעשה את הפריצה פה ושישאר פה. אבל בואו ניתן רגע את השורה הסטטיסטית של גבי, כדי שנוכל לדבר על זה יותר לעומק. אז עבירה אחת, שחת עבירה אחת, 62% דיוק במסירות, ניסה מסירת מפתח אחת ולא הצליח, ניצח ב-50% מהמאבקים, זאת אומרת 4 מתוך 8, שתי כדרורים מוצלחים מתוך 3, ותיקול אחד לא מוצלח, ויש 6 עיבודי כדור.
אתה יודע, מבחינתי יכולת לעצור כבר בעשה עבירה ושחת עבירה, כי במשחקים טובים, אתה רואה מגבי שעושים עליו 4, 5, 6 עבירות, מפרקים לו את הרגליים, עזוב את העבירות שהוא עושה כשהוא מחלץ, אבל בכלל כל שחקן, ככל שיש יותר עבירות אתה יותר במשחק, לפה ולפה. אלמוג, עוד פעם, סולידי, עשה את העבודה, נתן שם כמה תיקולים יפים, זה היה, הנוכחות שלו הייתה משמעותית, ייחוד לאור המתפרצות, לא יכול להגיד שהוא עצר הרבה מהם, אבל הוא כן היה זה שרדף והגיע כדי לעכב אותם, או שלא יצא מהם כלום בתוך הרחבה, ותשמע, בינתיים זה מה שצריך, זה מגיע בלי אדום, בלי טירוף, עושה את העבודה שלו.
זה מגיע בלי אדום, כל השאר
נטו. בונוס, כל השאר בונוס.
הוא אמר את זה בתחילת השנה, הוא אמר את זה בתחילת העונה שעונה קודמת, הוא לקח על עצמו דברים מעבר למה שהוא אמור לעשות, גם פיזית וגם מבחינת ניסיון במסירות וכל זה, הוא פשוט עושה את מה שהוא אמור לעשות. הוא עומד שחקן אחרון בקישור, מקבל את הכדור מהבלמים, עוצר את ההתקפות הישר. זה בסדר גמור, זה מה שאמור לעשות, ולהניג, כמובן.
כן, כן. לא מדובר פה על איזה פליימייקר שאמור לנהל את כל המשחק, וגם לא אתה יודע, בשחקן אחורי, בקבוצה שתוקפים אותה, בלי סוף שהוא הגרזן היחידי במרכז, יש שם את אביב, יש שם את גבי, הוא לא, יש בזה משהו ששנה שעברה באמת הוא, טוב, כולם אמרו את זה, רצה יותר מדי, והלך ותיקל שחקנים מקדימה ובצדדים, בקו, וכאילו, וזה שהוא שומר את המסגר, על המסגרת הזאת, זה טוב, זה שקט, זה, זה, זה בדיוק מה שצריך. אביב, אני חושב שגם זה, זה, זה יישאר באיזשהו לבל מסוים, עד שהוא לא יתחיל לתרום תקפית עם, עם מספרים, עם סירות מפתח, עם כדורי עמוק, עם, עם משהו שמקדם. זה לא הפאזל של ההתקדמות שלו, לא שלם בלי, בלי תרומה התקפית. לא בהכרח גול או בישול, אבל קצת יותר נוכחות התקפית.
מילה על אביב, לא משחק מדהים שלו, אבל ראו שהוא מנסה ומשתדל, זה צריך להגיד לזכותו. וכמובן 94% דיוק במסירה, שזה נתון הגבוה ביותר בקבוצה, אז הוא ישים 34 מתוך 36 ניסיונות המסירה שלו.
נראה שאביב הוא כמו סוג של שחקן של מאמן בשביל ריימונד, אבל אני גם אגיד מה שאמרתי לחבר שראותי את המשחק אתמול, כמובן בשתי מטר מרווחים ובידוד מלא. אביב קצת מזכיר את המקרה של עידו לוי. זוכרים את עידו לוי הבלם? כאילו שהיה אצלנו הרבה הרבה שנים, וידעת תמיד מה אתה תקבל, אבל בעיקר גם מה אתה לא תקבל. ואביב, כשחקן הרכב קבוע, שלא נוגעים בו, מה שאנחנו צריכים לחכות לראות מה יהיה, הקניימי שיכנס, ואז מי ייכנס, שם עם גנדלמן ייכנס, או אביב כן ישמור על המקום שלו, הוא קצת מכוון לבינוניות, מבחינתי. עכשיו, זה לא עונה שאנחנו אמורים לבנות סגל שרץ לאליפות, אביב הוא שחקן הרכב לגיטימי במכבי נתניה של השנה, אבל אם האוכל קצת בא התיאבון, ואני חושב שכדי להתקדם ולהתקרב באמת לשיקולים הגבוהים של הפלייאוף העליון, אם באמת נראה שהכל מתחבר, אביב הוא הופך להיות האופציה הפחות מועדפת עליי בקישור, ושם אנחנו נצטרך להתחזק. עכשיו נגמר חלון העברות לפני חמישי שעבר, ואני עוד קיוויתי שכן יביאו קשר אחורי, או קשר שבעצם משתלב בשלישיית קישור, כמו ברסקי נגיד, שהגיע ממכבי תל אביב, אבל שוב אנחנו לא משאלים שחקנים. אפילו דן אייבינדר, שהוא לא מתאים בכלל לכל מה שמכבי נתניה...
סתם רוצה להביא אותו בגלל השם.
לא, אני באמת חושב שצריך שם עוד מבוגר אחרי. אני חושב שהשילוב של אלמוג, דני וחן, כשלושת השחקנים שמעל גיל 25, כמעט היחידים, יכול להיות מאוד נחמד, אבל באיזשהו שלב אנחנו נצטרך בעוד איכות מנהיגותית בתוך המגרש, ודווקא אייבינדר, שהוא לא... עכשיו הוא עושה מניירות של סטאר עם כל החוזה בביתר וכל זה, אבל זה שחקן ש... יכל להוציא לנו איזון מאוד מאוד מעניין בשלישיית קישור של אייבינדר, גבי ואלמוג. ברור שזה לא רלוונטי, לא בשכר שלו ולא בסיטואציה שבה הוא נמצא בביתר. אבל אני בתוך תוכי כן מקווה שגנדלמן כן התחיל לנשוף באורפו של אביב וכן ישתלב להרכב דרך הקישור.
אני עוד אופטימי לגבי אביב. אני לא חושב שגנדלמן זה אותו שחקן, אביב טיפה יותר קדמי מגנדלמן. מבחינת אולי 50-50 כזה קלאסי, גנדלמן מרגיש לי טיפה יותר אחורי, אבל שוב, עדיין לא ראינו אותו בסיטואציות האלה, אני מקווה שאביב ידע להרים את הרמה שלו ממשחק למשחק, ולתת לנו מענה בעמדה הזאת, אבל שוב, זה בינתיים הכלים שיש לנו, וכמו שאמרת, באמת איתם נצטרך להסתדר. אם אנחנו מסתכלים טיפה יותר קדימה, אנחנו מדברים על השלישי הקדמי שלנו, שזה חן עזרה במשחק הזה, בנדה ויונס מלאדה. מה הייתה ההתרשמות שלכם?
אני חושב שבנדה לא, גם אני פה באווירת פוטנציאל, אחרי מה שראינו בכפר סבא ובפני כן, שבנדה לא, גם דיברנו על זה שלא משחקים על הצד שלו, חן עזרה מושך המון אליו.
גם פחות שטחים, הוא שחקן של שטחים, במשחק צפוף כמו משחק נגד הפועל חיפה, יכול להיות שזה לא משחק שהוא יבוא לידי ביטוי.
גם אתמול ריימון גילה ברעיון אחר המשחק, שגם בנדה וגם חן, סמלים, כאילו ששני מעדיפים לשחק בצד שמאל ולחתוך ימינה. זאת אומרת שתמיד אחד מהם הוא במקום הפחות נוח מבחינתו.
כן, על אף הביתה שלו לחיבור בכפר סבא, אתמול הוא עוד פעם עשה חיתוך כזה, וזה נראה ששמאל זה לא בא לו הכי טבעי והכי נקי כשיש עליו שחקן.
בואו להסביר למה באמת, כן. אני גם חשבתי שזה כאילו הפוזיציה הטבעית שלו, ואתמול רב שלו אמר בסוף המשחק, שחן יכול לשחק גם כאן וגם כאן, אבל גם בן דיים עדיף להיות בצד של חן. זה גם מעניין.
אין מה לעשות.
למה לא להיות זה? למה לא להיות חדשניים ולשחק עם שתי קיצוני שמאלים?
האמת, רעיון טוב.
יש פזם, ופה בנתניה אתה יודע שהוותיקות קובעת, חן עזרא תפס ראשון, הוא יקבל, שחן יעזוב, הוא יוכל להפס.
דווקא משחק ראשון הוא לא שיחק איזה, משחק ראשון בנדה שיחק חטריק.
נכון.
אז עוד פעם, בנדה שם נמצא נראה קצת מבודד בצד הזה, וצריך למצוא דרך, נכון כשזה מול הפועל חיפה, מול הגנת צפופה, מול שבעה שחקנים, אז אין שטחים, אבל צריך למצוא את הדרך כן להשתמש בו וכן למצוא את היכולות שלו, כי כמו שזה נראה, ואם אנחנו בודקים את הקבוצות בליגה, אז נגד, אני לא אגיד רוב, זה כבר ישמע שחצני, אבל נגד, נגיד חצי מהקבוצות, זה עלול להיראות ככה, וככל שננצח ונחזיק כדור יותר, זה ייראה ככה. אז הוא יצטרך למצוא מה הוא עושה גם כשאין שטחים. יונס, אני לא יודע, אני כאילו, העסק לא סגור לי, שמעתם את הנימה המזלזלת שלי ברביעה שלו בסכנין, משהו לא נעול לי שם איתו, הוא כאילו פשוט לא נראה לי גולר.
צריך גם להגיד, להגנתו במשחק הזה, פשוט לא הגיעו אליו כדורים. ואדם נגע בכדור, מסקיבל 12 מסירות כל המשחק.
נכון, הוא היה תקוע שם בתוך יער של קשרים אחוריים ובלמים, ועוד שנייה הם עברו לבלם קדמי, בלם אחורי, כמו בשנות ה-90 באיטליה, אבל הוא באמת היה שקוע שם בפנים. ועדיין, גם כשכן הגיע, לא יודע, בעיניי יש שם משהו שהוא לא מספיק חד, לא מספיק נושך, לא מספיק תוקף בכל הכוח את השאר, אולי קצת נוחות מהסיטואציה שמלמד ופאטוס לא פה, אני משלים את זה רגע עם השחקן הספסל שהחליף אותו, שאצלו ממש ראינו את זה, אצל פרייטר, תשוקה וזה ורצון, והוא דוחף את עצמו, והוא לקח את הביתה החופשית, הייתי מאוד מרוצה מזה שהוא עשה את זה, וגם בגול אתה מסתכל ואומר, תשמע, אני לא יודע אם זה הטכניקה העילאית, או שפשוט ברח לו קצת, אתה מסתכל ואומר, בשור אחורה, בשור אחורה, רוחב, וזה איך שהוא בחצי גמלוניות נכנס פנימה, אבל הוא מאוד 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 רוצה.
אתה לא צעק, תן לי וכנס.
רגע, אבל רגע, תפרידו, אתם עושים פה סלט. אני אגיד לך, אני אסביר לכם למה. פייטר נכנס ועבר הצידה לכנף ימין, ובן הז'ובל נכנס לאמצע. מלאדה שיחק באמצע.
נכון.
גם שהז'ובל שיחק באמצע, גם שמלאדה שיחק באמצע, וגם נגמר משחק נגד כפר סבא, החלוץ שפיץ במערך של ריימונד, הוא סוג של סטטי כזה, הוא לא משתף בכלל במשחק ההתקפה, רק עד שהכדור מגיע אליו. הוא לוחץ את הבלם, כל הזמן הראשון שלוחץ את הבלם, ובגלל זה קצת מוזר, זה גם מאוד מתה ומשקר, כי מלאדה בניצולי הזדמנויות, אני חושב שהוא באחוז מאוד מאוד גבוה, צריך לראות את הנתון הזה, בשלושה משחקים, עם מצבי ההפקעה, הוא עשה יופי של עבודה, ופרייטר, מה שאני מבין גם מהאימונים, הוא שחקן שבכלל משחק ווינגר, הוא על המשבצת של או חן או בנדה, ובן הז'ובל הוא באמת מה שנקרא סטרייקר, הם באמצע המשולש למעלה.
כן, בטר יותר פורוורד.
יכול להיות שאני צריך להתרגל, לא, אני מדבר מושגים של פיפה, של פנטזי. יכול להיות שאנחנו צריך להתרגל לזה, ולהבין שמה שראינו מפאטוס ומלמד, ששיחקו כזוג למעלה, ולחצו את ההגנה והתמסרו ביניהם, עם ריימון זה קצת שונה, משחקים שלישייה, הם כן לוחצים שלושתם את הבלמים, אבל משחק ההתקפה, החלוץ שפיץ, הוא כאילו כתובת אחרונה, או בכלל לא. הוא כאילו לא משתתף, כמעט ולא משתתף במשחק. וזה היה קצת מוזר לראות את זה, ודווקא בקטע הזה, בן הז'ובל, הוא אחלה שחקן לשיטה כזאת. הוא גולר טוב.
אני יוסיף על זה, ואני אגיד שאני אהבתי לראות, שוב, אני מסכים איתכם, לא משחק מתאים של מלאדה, שוב, לדעתי יש פה סיבות מקלות, בגלל הכמות כדורים המועטת שהוא קיבל, ונראה לי שקצת קשה לשחקן לא בהכרח להיכנס ככה למשחק. בנדה היה מעומד אצלי ליהלום הלא מלוטש, אבל גדלמן ניצח אותו. אז ככה שמשחק מאכזב מבחינתי, וכן עזרא כמובן בעוד משחק טוב מאוד. אני אגיד שאני אהבתי לראות את החילופים מהבחינה של הגיוון. זאת אומרת, בהתחלה, בשלישייה הזאת של עזרא, בנדה ומלאדה, זה חוד שהוא יותר מהיר. יותר דינמי, יותר מהיר, אחרי זה החילוף של הז'ובל ופרייטר, נתן לנו כאילו סוג של מסיביות כזאת מקדימה. למרות שפרייטר לא שיחק תשע, אבל הוא, נראה שהוא הצטרף טיפה יותר לאמצע, לפחות ב-20 דקות, 30 דקות האחרונות של המשחק, שאפנו הרבה כדורים כאילו למעלה, והשתלטנו עליהם עם החלוצים, אז פתאום נראה שיש יותר מסל, יותר שרירים שם, יותר מסיביות באמצע.
זה מאוד שונה, בטח.
בשילוב של הז'ובל ופרייטר, לעומת מה שראינו לפני זה. זה נחמד שיש את הגיוון הזה, זה הנקודה החיובית שאני מוצא ממה שראינו אתמול.
לא, יש לו כדורגל גם לפרייטר. יש לו כדורגל, הוא משחק מעניין, הוא גם יודע למסור, ראינו אתמול שהוא גם בועט חופשית נחמד, יש לו המון עוצמה וביתה, טוב, ביתה שתחס השאר הזה היה אמור לקחת, בוריץ'.
הייתם נותנים לו את הבישול לעזרה? זה נחשב בישול שלו, או שזה נחשב
בישול לבוריץ'
של ההגנה?
לא, תפרגן, אתה לא יכול לתת לו ליהלום מלוטש ומצד שני לגנוב לו פה סטטיסטיקות.
מה?
לגמרי, גול ובישול, גול ובישול.
הוא לא היה, דני עמוס היה לו מלוטש.
אתה בכלל לא זה, סליחה, אז אני וסגים חן עזרה. אני חייב להגיד, מה שנקרא, להגן על עצמי, להגנתי, שפרייטר נכון שהוא קצת יותר כנפי, וזה אולי פתרון לכנף שייכנס עם הרגל ההפוכה, עם שמאל החזקה שלו, אבל במשחק עצמו, כמו שאמרת דניאל, הוא בא הרבה פנימה, אולי בניגוד להוראות של המאמן, או עם ההוראות, הוא היה הרבה פנימה, גם רואים את זה במפה, הם כאילו מוקמו, שניהם היו בתשע, גם בן הז'ובל וגם פרייטר. אני חייב להגיד, בן הז'ובל, ואני לא יודע אם זה יקרה בדצמבר, או ינואר, או בסי בפברואר, טוב, עם הסגרים אי אפשר לדעת מתי יהיה ה-C, אבל הוא ייכנס במקום הלדה, הוא יתפוס את המקום בהרכב, והוא ייתן גם בשלב המאוחר שבו הוא ייכנס דו ספרתי של שערים. אני חושב שזה חלוץ כפפה, הוא מתאים לנו פיקס, הוא יודע מה לעשות ברחבה. יותר מזה, לאור העובדה, ואני מאוד מסכים עם סגי, כאילו התשע, החלוץ פה הוא הרבה יותר דומיננטי בהגנה שהוא עושה מבחינת הלחץ, מאשר בהשתתפות במשחק התקפה, את מלמד ופאטוס, שוב, כי הם היו שניים, אתם רואים כל פעם, מישהו אחר בא לקחת כדור מהקשרים. פה זה ממש לא התפקיד שלו, ואני חושב שבסיומת וברחבה בין הז'ובל, ראו את זה גם בקבוצות אחרות, יש לו את זה. הוא טכני, יש לו סיומת, הוא עולה כאילו עולה מהספסל ותחסר לו את החימום הזה, אבל סבבה. זה ייקח עוד חודש, אתה גם לא יכול לרוץ, גם אם יונס מלדה היה מצוין, אי אפשר לרוץ עם חלוץ אחד עונה שלמה. טוב שהוא שם, ואני מחכה. אנחנו
יכולים להרוויח את יונס בכנף, יונס הרי יכול להיות בכנף ימין, כנף שמאל, כאילו אם באמת בן הז'ובל משתלב ומתחיל לתת בראש, אז בכלל זה מוסיף לנו עוד ורסטיליות למעלה, וזה באמת יכול להיות מגניב.
כן, תראה, זה מה שדניאל אמר, גם אמרנו על סגל, ואתה באמת רוצה לרוץ לאורך עונה שלמה, ולא להגיע למצב, והיה לנו שעה שעברה, אדום פה, צהוב שם, שני פצועים, אתה כאילו משחק, וגם אין לך ספסל. אז כן, אז סגל של קבוצה מורכב מ-14-15 שחקנים, זה לא 11 ראשונים וכל השאר, אתה צריכים 14-15 שחקנים ברמה, שבכל רגע נתון יכול להיות הרכב.
אם אתה מחזיק... דיברנו על רוי קורין.
נכון.
הוא לא היה בסגל, נכון?
כן, הוא גם חלק מהסיפור. בגדול.
כן, אבל הוא היה בשבוע שהוא נהדר, בשבועיים האחרונים, סליחה, הוא התגייס, הוא לא כל כך היה חלק
אני חושב שהטירונות במתחם אימונים שלנו הרבה יותר קשה מהטירונות שרוי קורין עושה בזיקים. זיקים.
דברו איתי, מה הרגע המשחק שלכם?
אצלי זה ללא ספק, זה כאילו אמור להיות או השער הראשון, או השער השני, אבל ללא ספק ההצלה של עמוס מולגנם בדקה 45 ושני שליש, אם אנחנו יורדים אחרי משחק הזה, אחרי מחצית, לא בשלב מאוחר יותר, מחצית, שבה שיחקנו מול אוטובוס, ובסוף גם הקצו אותנו בשיטה הזאת, זה באמת לרדת גמורים, ואני לא יודע איך היינו עולים חזרה, אז בעיניי האחד על אחד של עמוס, זה הרגע המכריע שאפשר לנו לבוא מחצית שנייה ל-0-0, ולעקוץ, ואמרתי לך קודם דניאל, בפורמט שבו התנהל המשחק, כי יכול שה-1-0 הזה יגיע יותר מאוחר, ככה הייתי יותר מבסוט.
אם היית שואל אותי במשחק קודם, מה היה הרגע של המשחק, הייתי אומר לך, אבי בין הרגליים ידיים מאחורי הגב של וייר לריימונד, אבל במשחק הזה, אני אותם הולך לריימונד, והחילוף המשולש הוא עשה דקה 70, והכניס שלושה שחקנים בבת אחת, ושינה את המשחק אחרי 5 דקות, אם זה במזל או אם זה לא במזל.
60, 60, אתה 60, לא... שעון קיץ.
60, דקה 60. זה משהו שלא רואים כל יום. כאילו במצב של 0-0, פתאום חילוף משולש, אחרי 10 דקות שני גולים, ממש ממש תיקנתי ומעניין, והנה, כן, גם כמו שאמרת, דניאל, הוא פתאום שינה את הסגנון מבחינת שחקן רך ומהיר מקדים לשחקן פיזי עם יותר עומק, בין הז'ובל פתאום, זה משהו שרואים פעם פעמיים בעונה, דבר כזה אם בכלל, חילוף שככה משפיע על משחק, ועוד 3-3.
אני איתך, זה גם היה הרגע שלי.
אז תגיד.
אני אתן לך לפרגן, אתה כבר פה פירוש מרחיב והסבר על כל בדיוק למה צריך לבחור את הרגע הזה. ברק, אל תרגיש רע, הרגע שלך לא פחות חשוב.
זהו, אני בדיוק חשבתי עצמי איך להגיב לזה, שאתה גם כאילו יושב לך עם הגופיה של הג'וקר, ואתה פעם אחת איתי, פעם אחת עם סגי, פעם אחת איתי. אתה טוב לך, אתה תמיד מנצח, בסדר?
לא ג'וקר, אסי אלום. אז סיימנו עם המשחק הזה, עם מה אנחנו יוצאים מהמשחק הזה? מה הנקודות לשיפור, נקודות לשימור?
אני חושב שאמרנו קודם, שזה לא ניצול מצבים, כי דווקא בזה אנחנו אחלה, זה הגעה למצבים, קצת יותר חתירה פנימה, קצת יותר משחק לעומק, לא יודע אם בהכרח דרך האמצע, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה גם מהקווים, זה קצת יותר קשה, אבל יותר, שנראה בסטטיסטיקה מסירות מפתח, גם אם זה יהיה ניסיונות, אבל שנראה יותר ניסיונות לדחוף את הכדור לעומק, זה לדעתי משהו שאנחנו צריכים לשפר, וזה גם ייתן לנו יותר מצבים, שאם אנחנו שומרים על יכולת תרגום טובה, אז מצבנו נהדר. זאת אומרת, באותו עניין, לשמר את הגול שניים שאנחנו מוציאים מכלום, שזה בעיניי, עוד פעם, בהשוואה לעונה קודמת, אסור להשוות, אבל בהשוואה לעונה קודמת, זה מה שחסר לנו, להוציא אחוז מסוים מהמצבים. פה אנחנו על אחוז די גבוה, אחוז מסוים, אנחנו בשנה הקודמת הגענו למצבים, על מצבים, על מצבים, והכדור פשוט לא נכנס. יכול להיות שזה עניין של לא מספיק מלח, ברכות, חוטים אדומים שלא היו ביציאה, יכול להיות. אבל בסוף הכדור לא נכנס, והפעם הוא נכנס טוב, גם מרבע מצב כזה, גם איזה אאוט שהוא מוסר לזה, זה מוסר לזה, איכשהו מהפינה של זווית ממש קשה, זה גם בפנים. אחלה. אם נצליח לתת בליגה הזאת גול כל משחק, אנחנו בפלייאוף עליון בטוח.
ברק, אתה מוריד לנו את הממוצע של השערים, הלו, לאט לאט. אנחנו אייקס. שני דברים, יש פגעת נבחרת. הייתי, אם משהו כן לשפר, אז כן לעבוד על משחק מול קבוצות שבאות להתגונן, ולא דווקא לתקוף. כמו שחיפה שיחקו אתמול ב-70 דקות הראשונות, זה משהו שאנחנו נתקל בו המון העונה, ובשיטה שלנו הרגילה, לפחות ב-4 משחקים הראשונים, זה קצת דופק לנו את הסיסטם. אמרו שיש את הטיל הזה, F-22, פצצה חודרת בונקרים, אנחנו עכשיו, מה קיבלנו תמורת השלום? משהו כזה?
סופר טנקר.
אז לחפש את הפצצה חודרת בונקרים הזאת, וכן לעבוד על זה. וגבי, לראות איך גבי בא יותר לידי ביטוי, חבל, זה בסגל צנוע כמו שלנו ולעומת הליגה, גבי זה יכול להיות נשק קטלני, ונגד כפר סבא הוא כן בישל וכן תרם, ונגד הפועל חיפה הוא כמעט לא היה למגרש, וכמה שנקבל יותר מגבי, ככה היתרון האיכותי שלנו על קבוצות שהן בלבל שלנו וגם קצת יותר, זה שחקן של הליגה הגדולה, שחקן של הקבוצות הגדולות, וחבל, פשוט אתמול היינו בלי שחקן כזה. אז גם הייתי בודק כאילו איך כן אשלב אותו יותר, התקפית, וזהו. שלא יזמין אותו לנבחרת בטעות, ויקחו לנו אותו.
זה קצת מתקשר לנושא הבא שלנו. מבחינת הנקודות לשימור, אני חושב שעליות שם במהלך כל המשחק, זה אהבתי, זאת אומרת, לא, גם ביכולת לא טובה, לא נעלמנו מהמשחק, היינו במשחק, וכמובן ללקחת את הנקודות, גם כשלא משחקים טוב. נקודות לשיפור זה כמובן משחק ההגנה, שלנו אתמול. כשאני אומר הגנה, אני מדבר על כל הקבוצה. והקישור. זאת אומרת, לא היינו דומיננטים שם. זאת אומרת, הרבה, כאילו, נגענו בזה שהרבה פעמים הבלמים באו והיו צריכים לתת את הכדור קדימה והתמסרו אובר ביניהם. הקישור צריך לבוא לקחת את הכדור ולהיות טיפה יותר דומיננטי בעיניי. ולא חוויתי את זה אתמול, אז אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לשפר לקראת המשחק הבא. והתחלת להגיד, סגי, אנחנו בפתח פגרת הנבחרות. יש מישהו מהסגל של נתניה שהיה צריך להיות מזומן?
סימנו לה, זימנו לסגל הרחב את גבי ומלאדה, אבל זה רק אם מישהו נפצע.
כן, זה גם קורונה ועניינים.
אבל דני, אני חושב שאם יש לך את אריאל ארו, שלא ראה, לא ראה מגרש כבר, אני חושב, שנה וחצי, מה שעוזב את בר שבע, ומחפשים שוער שלישי וניצטן כן בסגל, אז אני חושב שדני צריך את השוער השלישי. או השני. כן, זה ממש מוזר, כאילו שהוא מושך לזמן אותו, ובן אדם לא משחק אשכרה בקבוצת כדורגל וכמעט שנה וחצי.
לשחק זה overrated.
אני בגישה קצת שונה לגבי הנבחרת, טיפה אגואיסט. מבחינתי, הדבר הזה תמיד תקוע ולא נוח, שלא יזמנו אף אחד. אני, טוב לי ככה, אין בזה, זה לא הרבה מעבר לייצוגי, ונותן קצת כבוד וכיף, אבל מדברים הרבה גם על... על דור מיכה, אז כאילו, הקטע שלו, כי הוא השחקן הכי טוב בארץ בעמדה שלו, או בעונה שעה, אבל אין מה להזמין אותו בשביל שהוא יישב על הספסל. אני צריך שחקנים ספציפיים בעמדות ספציפיות, זה מהצד של הנבחרת. מהצד שלי, או שינוח, או שיתאמן עם הקבוצה. אין לי, אני לא צריך, יש זהבי, יש וייסמן, יש דבור, יש מספיק שחקנים, עמוס כן, אני יודע, אבל נראה לי שגם הוא עצמו כבר, די בגישה, תשחררו אותי, אני מעדיף לשבת, לנוח בבית או להתאמן עם הקבוצה מאשר זה, אז מבחינתי, שימשך ככה.
אתה מתן לראות את המשחק בקפקפים בסלון ולא באיזה מדינה קרה באירופה.
כן, לגמרי.
סבבה, עם הפנים קדימה, אחרי הפגרת נבחרות אנחנו פוגשים את ביתר ירושלים, אז עוד שנייה נרחיב על ביתר, וכמובן את סלובו וברדה, אפשר יהיה להתעלם מזה, ניגע קצת בשאלות שעלו, ובעצם יעזרו לנו להתכונן למשחק. אז ליאור זיתוני שואל, אם לדעתכם גנדלמן צריך לפתוח, להמשיך לפתוח ליד ונדרקאפ, או ששווה לנסות את הקניימי, או בכלל דולב.
אתמול דולב נכנס וקיבלנו גול, לא סתם, אבל תכלס, הקניימי זה הברירה הטבעית, זה מה שאמור להיות צמד בלמים, הקניימי וונדרקאפ. בוא נגיד שעד שלא נראה את זה לפחות 3-4 משחקים כצמד, זה אמורה להיות הברירת הדיפולט הטבעי של מכבי נתניה.
אני בהכרח חושב שעם כל המחמאות לגנדלמן, כשהקניימי קשיר וזמין, הוא צריך להיכנס, וכמו שאמר סגי גם, בוא ניתן לזה משחק שניים, שלושה, אתה לא יכול, אתה יודע, לקנות מין מתנה כזאת, איזה סט צלחות מעודר הביתה, ולהשאיר אותו בארון, לחכות לאורחים שיבואו מתישהו. קנינו אותו, הוא פה, צריך לשחק איתו פעם, פעמיים, שלוש, לראות. אני, בלי להכיר אותו, ובלי, אתה יודע, יותר מדי על גנדלמן, אני מניח שהוא צריך להיות בעמדה הזאת יותר טוב, ואם הוא לא, אז בוא נראה את זה וניפרד כידידים, אבל אין לי ספק שהוא צריך לפתוח. אני אוסיף ואומר שגנדלמן בעיניי שחקן מצוין, אמרתם יעלום שהוא לא מלוטש, צריך ללטש, אני מאוד בעד לראות אותו בשלישייה האחורית. הקדמית, אתה תמיד מתקן אותי. תלוי מאיפה מסתכלים.
כן, שישיית קישור, לגמרי.
אז אושר אורן שואל, הוא שואל למה פרייטר לא פותח בהרכב, אם מישהו חושב שמלאדה יותר טוב ממנו. ואני רוצה לחבר את השאלה הזאת למשחק מול ביתר, שזה משחק שהוא אמור להיות, בוא נגיד, טיפה יותר על מתפרצות, ויציאה קדימה, כי אני מניח שביתר יחזיקו יותר מאיתנו בכדור, וידחפו קדימה.
אני רוצה לומר, מה שמו של מי ששאל? אני רוצה לענות לו באופן ישיר. אז אורן, אני רוצה לענות לך באופן ישיר.
אושר.
אושר. אושר אורן. אני רוצה לומר לך שאני איתך, ואני חושב שפרייטר יותר טוב ממלאדה, בוודאי בשפיץ, בוודאי במשחק כמו זה, כשיש לך ג'מייקני שיכול לרוץ חצי מגרש במתפרצת, אתה תעדיף אותו תמיד, גם אם זה לא אלוף העולם ב-100 מטר. אני לגמרי חושב שהוא צריך לפתוח, אני באופן כללי חושב, קצת קשה להגיד את זה, אחרי 3 מחזורים עם 5 שערים למלאדה, אני חושב שבשלב כזה או אחר פרייטר ישתלב שם, סגי אמר כנף, אז יכול להיות כנף, יש לי קצת הסתייגות מהקרדיט של יונס, אבל בסדר, ובנוגע לשאלה הכללית, ראיתי את המשחק אתמול נגד בני יהודה, אם אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת במקום בני יהודה, צר לי, זה בוודאות נגמר בלפחות 2-3, הם פשוט עמוסים בכישרון, והאמת שזה מנוהל יחסית בסדר בינתיים, זה לא תקופת הגלקטיקוס של מכבי שיוצרים שלושה כדורים על המגרש. יש שם כישרון והכדור נוגע, וכל רגל שהוא נוגע בה, זה בשנייה יכול להיות דריבל שמבטל שחקן ושובר מערך. הם קבוצה מעולה, והם חטפו את 1-0 מוקדם, אלוהים יודע איך בני יהודה החזיקו כל כך הרבה זמן. אני חושב שזה כן יהיה כמה שיותר אחורה וכמה שיותר מתפרצות. דווקא פה אולי כן הייתי שם את גנדלמן במקום קניקובסקי ואת הקניימה מאחורה, כדי ליצור שלישייה יותר דפנסיבית וחזקה, כשזה באמת יסתכם במתפרצות. אני לא רואה שום קונסטלציה אחרת שבה המשחק הזה מתפתח, גם לא אם הם יובילו מוקדם, עדיין הם ישבו עלינו, כי הם לא יודעים לעשות משהו אחר. לא המאמנים, ובמקרה הזה גם לא השחקנים האלה. הם לא יודעים לעשות משהו אחר, אלא להחזיק בכדור ולשבת על הקבוצה שמולם.
סגי, מה אתה עם, אתה עם אושר או אתה עם מלאדה?
אני עם זה ש... אם זה מבאס שיש משחק שאין קהל העונה בגלל הקורונה, אז זה משחק שממש ממש ממש הייתי מחכה לו כאילו בטירוף כדי להיות באצטדיון. ביתר, בטבי, נגד סלובו ברדה, וואו, זה וואו.
תשמע, לפחות לא ישרקו להם בוז.
זהו, זה הופך יתרון שלנו, שחק בטדי נגד ביתר בלי קהל, אז אני חושב שזה מבטל יתרון מטורף מבחינת היכולת... של השחק... של 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 ביתר, כי ביתר בלי קהל, ביתר עם קהל זה משהו אחר לגמרי. ואני דווקא לא בטוח שכאילו זה ילך למשחק של החזקת כדור ואנחנו נצא למתפרצות, כי אנחנו לא כל כך יודעים לשחק ככה כאילו לא ראיתי את זה השנה קורה, כי שחקנו רק נגד קבוצות בינוניות או לפחות בלבל שלנו, אבל ביתר זה כאילו כן, נגד באר שבע זה היה, אני חושב, 3-4 שחקנים מהרכב של היום שיחקו אז במשחק, זה היה לפני שזה 3 חודשים, 3.5 חודשים. כן, זה יכול להתפתח למשחק ממש ממש מעניין. לדעתי אנחנו צריכים לחזור לשחרר את הכדורים כמה שיותר מהר לכנפיים, לבנדה ולעזרה, ומשם לנסות לחתוך פנימה בדיוק כמו שעשינו בשני המשחקים הראשונים, וגם אתמול. אני לא מפחד מביתר שבטדי בלי קהל, הכל יכול לקרות שם, אפילו אפשר לנצח. כמו שזה יכול להתפוצץ בכל זאת.
אני אגיד שאני עם אושר, אבל לא במקום מלאדה. לדעתי גם מלאדה וגם פרייטר צריכים לפתוח במשחק הבא, והייתי משלב את בנדה במחצית או במשהו כזה. אני כן חושב שצריך את העוצמות של שניהם. זה יהיה משחק ש... אני לא אוהב את המשחקים האלה שבקבוצה יוזמת יותר מאיתנו, אני אוהב שאנחנו יוזבים ומנסים להחזיק בכדור לפחות, זה הסגנון כדורגל שאני יותר אוהב, אבל אולי אנחנו צריכים לעשות לסלובו ברדה את מה שבני יהודה עשו לנו כשסלובו ברדה אימנו אותנו, וזה באמת לדעת להיות אגרסיביים ולדעת לצאת קדימה מהר ועם כוח, ואני חושב שגם פרייטר וגם מלאדה יכולים לספק את זה.
כמה קל היינו מביאים אחר עוד שבועיים לטדי לכזה משחק אחרי כל הניצחונות?
כמה כרטיסים שהיית מקבל? 2,500, 3,000, אפילו יותר מ-3,000.
חייב להיות כזה כיף, וואו.
שאלה, אבל כי היכולת היא לא מרשימה כמו שהייתה, אתה יודע, בשנים קודמות, אבל הנקודות הן פה, כמו שלא היה, ולא היה לנו את זה בשנים קודמות, אז שאלה מעניינת.
נדמה לי ולנו זה מספיק.
אז תשאל את עצמך, עם כל ה-DNA של נתניה, אם היית מעדיף הפוך, לחץ וכדורגל התקפי וזה, ולבוא ולקבל ממכבי תל אביב 4-1.
אני סאקר, אני חושב שצריך לשחק כדורגל יפה ועדיין לקחת את הנקודות. זה לא או ואו, זה לא או, זה גם וגם.
מישהו כתב על זה היום, אני חושב בידיעות, על זה שריימון למרות החילוף גילאים ולמרות תקציב נמוך, כאילו מתעקש לשחק כדורגל התקפי, שזה באמת מחמיא, זה לא מובן מאליו.
אני מקווה שזה ימשיך, אני מת לראות אותנו טיפה יותר דומיננטים, כי עד עכשיו לא ראינו את זה מבחינת איכות הכדורגל, ראינו את זה מבחינת הביצוע. אבל זה מתחבר רגע לשאלה, דיברת על כרטיסים ודיברת על הייפ ומה קורה בזה, אז בואו נחבר את זה גם לשאלה הבאה של לאו ורובני, ששואל מה צריכות, מה הציפיות שצריכות להיות מהקבוצה העונה. עכשיו אחרי הפתיחה הזאת, מה, ובהינתן זה, מה התפקידם של השחקנים הצעירים שלנו, שבהתחלת העונה דיברנו עליהם הרבה שהולכים להשתלב, אבל נדחקו קצת לסוף הספסל, כמו אשכנזי, מולה, שרבי, האם שווה בכלל להוציא אותם להשאלה?
זה מאוד משקר, כי בגלל חלון העברות שנפתח פעמיים עוד לפני דצמבר, אז נקחו את הזמן עם בניית הסגל, ומה שראינו נגד בר שבע, אפשר לשלוף את הרכב הזה עכשיו ולהבין כאילו כמה התייחסו לזה כמשחק אימון מבחינת החלון זמן שהם היו בו. וזה כן, זה די דפק, וגם אשכנזי שם גול במשחק הזה, אני חושב, נכון, בראש?
כן, כן.
זה די דפק את החבר'ה האלה, כאילו ש... אני לא יודע אם היו מתואמים איתם בציפיות שבונים עליהם או לא בונים עליהם, אבל זה היה ברור שאשכנזי ומולה ואפילו ירין שרבי, שהוא אחלה שחקן, יוכלו לראות הרכב השנה, זה היה ברור שזה לא יקרה, אבל ככל שזה יתקדם ובאמת סגרו את שתי חלונות העברות, אז כן, זה אין מקום לכולם, בתכלס יש קבוצה מאוזנת היום, ו... אם יש לך כל כך הרבה שחקנים בחלק התקפי, ובכלל דיברנו על רוי קורין, ועוד יחתים עוד בן הז'ובל על הראש של אשכנזי, אז אני חושב שבשבילו יהיה מאוד מאוד חכם לצאת להשאלה באיזה קבוצה, דווקא כן בלאומית ולצבור ביטחון, וכן לחזור, כי יש לו כדורגל. זהו, את רוי קורין אני מאוד מקווה לראות, יש לו המון כישרון, הוא אחלה שחקן. אני מקווה שהוא לא יגיע לסיטואציה של אשכנזי, אני לא חושב שהוא בכלל מועמד להשאלה או למעבר כלשהו.
טוב, אנחנו נראה את זה בהמשך העונה. שמענו גם את ריימון מדבר על זה לקראת סוף המשחק, הוא דיבר על עכשיו המטרות הם פלייאוף עליון, זמיה שחודה הוסיף ושואל, האם הציפיות שלכם לעונה הזאת השתנו בעקבות הניצחונות? אני אישית יכול להגיד שבאתי לעונה בציפייה לא לרדת, והכל טוב, וכרגע אני פנטז על פלייאוף עליון. דברו איתי בקצרה ממש, מה הציפיות שלכם לעונה הזאת השתנו?
אני מבסוט להגיד שהציפיות שלי כמו שלך השתנו, אבל של המאמן שלנו...
לא, זה הציפיות של מעיין שחודה, אני עוד שנייה אגיד את שלי.
לא, חשבתי שאתה גם אומר שהגעת,
קרקעתי את השאלה.
אז יפה, אז אני כמו מעיין, הציפיות שלי השתנו תוך כדי, אני שמח, ואני חושב שגם מעיין שמח אתמול לראות את המאמן שלנו, שאצלו לא השתנה כלום. לא יודע מה הסעיפים בחוזה שם, אבל הוא אומר, זה הסגל, באים לנצח כל משחק, אני רוצה פלייאוף עליון, ואין סיבה שלא נהיה 1-6, ואני מסכים איתו, יש בזה משהו לא יודע, מקצוענות או הווינריות הזאת של רבק, אתה, לא יודע מה הסגל, אבל אתה מתחיל עונה ואומר לי, בוא תסיים 11, 10, אנחנו באים לנצח כל משחק, לא ברמה של הצהרה של מסיבה עיתונאים, ואנחנו צריכים להיות 1-6, רוצים, ובינתיים גם זה יותר סביר לבקש את זה מאשר לדבר איתו על הישארות ליגה.
אני מבין שסגרנו שריימון זה השם, ולא אטלפלד, שזה נחמד, נפתחנו.
אנחנו פה זורמים, אנחנו...
למה אתה מסתבך? העברנו את כל הפודים, ריימון, אתה עכשיו, אטלוולד, אטלפלד.
אחלה ריימון. אז אני חושב, גם דיברנו על זה שנה שעברה, חוץ מארבע קבוצות, אולי חמש, כל שאר הקבוצות שלא עובדות בצורה רצינית ומחושבת ובונות על העלאה מסודות של שחקנים ממחלקת נוער וזרים שמוגבים אחריהם ושלט שרץ הרבה זמן, שזה בעצם ביתר, לא, השנה לא ביתר, אבל שזה בר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל שאר הקבוצות, אבל אני מוציא שניית מכבי נתניה עם המשוואה הזאת, זה קבוצות שמחכות לדקה ה-90, בונות סגל שחקנים, מכל מיני מושאלים, אולי להוציא את מכבי פתח תקווה, שגם עושה את זה מאוד יפה, את העברת השרבית למחלקת הנוער וזרים טובים, אבל אין שום סיבה לשאלה של מעיין, מה זה ציפייה? ברגע שהליגה מורכבת מארבע קבוצות רציניות, ועוד שאר קבוצות שמנסות להתגבש תוך כדי תנועה, ואז מחכים לדקה ה-90, מחתימים מושאלים וכל מיני שחקנים... בלי שום תכנון, ואם המאמן יפסיד שני משחקים, אז פתאום מחתימים שני שחקנים ששוחררו מקבוצה אחרת, מי שבכלל הם היו בכיוון, זה משהו כאילו, אם אתה קצת רציני, ועובד מסודר, כמו שמכבי נתניה עובדים, עם תוכנית, ועם חזון, ועם דרך, אז בשיטה הזאת, אתה חייב לשאוף כל פעם להתברג למעלה בפלייאוף עליון, כי זה לא קשה, אם עושים את זה נכון, וגם לא בליגה כזאת, וגם אותנו כאוהדים, אם היו אומרים לנו בכלל טעונה שמה שמעניין זה לשרוד בליגה, אני חושב שזה לא היה בכלל משדר את החזון ואת ה-DNA של המועדון הזה, וגם הקהל לא היה מתחבר לזה. אז שמביא מה...
אני לא יודע, אני חושב שכן הייתה אווירה, כן הייתה אווירה בתחילת טעונה, ואני חושב שיהיה יותר נכון להתקן את הציפיות שלנו במחזור 10 או 12. אבל בוא נגיע, אנחנו עדיין, אנחנו צריכים לשפר את היכולת שלנו בשביל להיות קבוצת פלייאוף עליון לדעתי, בתקווה שנמשיך עם הקצב צבירת נקודות הזאת. אז לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, וכמובן שנשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לנו לייק, שתפו אותנו ואיתנו כמובן, תמליצו להוא שעדיין לא שמע. אני רוצה להגיד תודה לברק גרונדמן, סגיר אזמוביץ', ואני רוצה להגיד לכם תודה על ההזנה, שיהיה לכולנו פגרת נבחרות מהנה, וניפגש אחרי המשחקות.